עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, הבוקר השישי, מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? עוד שבוע של פרשיות, של כותרות, של הקלטות, של הכפשות, של עסקאות. אבל בין כל הסליחה על הביטוי, השכלה הזה, היה גם עניין אחד שעל פניו נהדר מכל מניפולציה. נטול ספינים, נקי. בתי הספר של החגים. אם אתם הורים לילדים בגן או ביסודי, הכותרת הזו בטח עשתה לכם טוב על הלב, על הנשמה וגם על הארנק. 10 ימי לימודים בשנה נוספו לילדים מגיל 3 ועד כיתה ג' 5 ימים בפסח, עוד 5 בחנוכה. נשבע לכם גם בסיפור הזה חיפשתי את הספין, להבין מי ואיך בדיוק עובדים עלינו, מאיזה כיוון נקבל את הכל בהפוכה. הרי כבר מזמן איבדנו את הנאיביות בכל מה שקשור בכותרות חדשותיות ובהצהרות מפוצצות, והכל פה קשור להכל ומדיף משחיתות, מנהנתנות, משפל מוסרי. אז חיפשתי, והפכתי, וחפרתי, הקשבתי שוב ושוב לבשורה שהפיץ שר החינוך בפייסבוק ו... וואלה, לא מצאתי. האם יכול להיות שסוף סוף מישהו כאן עשה משהו שהוא באמת לטובתנו? מעמד הביניים שסוחב את המדינה על הכתפיים? הורים צעירים שבקושי מחזיקים דירה ורכב ונאלצים להוציא כל שנה מאות ואפילו אלפי שקלים על פתרונות לימי החופש במערכת החינוך? לפני התיקון הזה, סך ימי החופשה של הילדים שלנו עמד על פי 7 מימי החופשה שאנחנו המבוגרים זכאים להם. פי 7, הפער הגדול ביותר מבין כל המדינות המערביות. טירוף. עד שהגיע נפתלי בנט והעניק לנו ממתק אמיתי. 10 ימים שבהם לא נזדקק לטוב הלב של סבא וסבתא, ולא נאלץ ללכת לעבודה רק כדי לממן את הצהרון או את הבייביסיטר. זה לא שאנחנו רוצים להיפטר מהילדים שלנו, וזה לא שהם מפריעים לנו בחיים. חלילה. להפך. כהורים אנחנו רוצים ליהנות מהם יותר, להפוך את הילדות שלהם לחוויה בלתי נשכחת, להבטיח שיהיה להם טוב, הכי טוב בעולם. ובדיוק בשביל זה אנחנו זקוקים לעוד כמה ימים האלה בשנה. כדי שנוכל לצאת לעבודה בראש שקט, בידיעה שהכסף הזה שמשלמים לנו ילך למקומות הנכונים, להשקעה בילדים. כי מה לעשות, כסף לא קונה אהבה, אבל הוא כן עוזר להשיג הרבה דברים אחרים. ואהבה? תפנו למקום, והיא תגיע. הבוקר השישי, בואו נתחיל.
הכל התחיל בפאב השכונתי, בירה ונשירה, בירה בירה ונשיר מקום לעוד כוס. יאללה עוד כוס. ואיך שזה מפיל אני אף כמו טיל, מרגיש טיפה מגיל אבל הכבד רגיל, אז תן לי עוד כוס. יאללה עוד כוס. כולנו פה ישראלים קצת ברברים, משתוללים כמו חיות בספארי, להיות שפוי זה להיות לא נורמלי. ואני רק רוצה קצת להשתחרר מכל היום הזה, זה רק אני ואת חיים על הקצה, כאלה לא שפויים לא רגועים, והאמת שאני מת על זה, זה לא להאמין מה הכל עושה, כל העולם נראה פתאום יותר יפה, כאלה לא שפויים לא רגועים, ואני מת על זה. דופק לי כמו דרבוקות בטברנה, איך לעזאזל אני שוכח קצת ממנה, תן לי עוד כוס. יאללה עוד כוס. אבל אני לא צריך לדאוג, יש לי תחליף לפסיכולוג, אחי הברמנית לא מפסיקה למזוג, אז מותק תעשי לי עוד כוס. יאללה עוד כוס. כולנו פה ישראלים קצת ברברים, משתוללים כמו חיות בספארי, בלילות זה מברים לברים. ואני רק רוצה קצת להשתחרר מכל היום הזה, זה רק אני ואת חיים על הקצה, כאלה לא שפויים לא רגועים, והאמת שאני מת על זה, זה לא להאמין מה הכל עושה, כל העולם נראה פתאום יותר יפה, כאלה לא שפויים לא רגועים, ואני מת על זה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
לאורח הראשון שלי הבוקר יש משהו שרובנו כנראה לא נשיג לעולם, מכתב תודה אישי מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בוקר טוב ראש עיריית קריית ים, דוד אבן צור.
בוקר טוב לך עמית, ושבת שלום לכל מאזיני 99.5.
לא משהו שקורה כל יום, נזכיר, החלטתם לקרוא את הפארק החדש בעיר על שמו של דונלד טראמפ, בעקבות הכרזת ירושלים שלו. שלחתם לו הזמנה, בתגובה קיבלתם מכתב חזרה, מכתב הערכה, מאוד מרגש. פר, התרגשת?
כן, האמת שכן, לא כל יום ראש עיר בארץ ישראל מקבל מכתב מנשיא ארצות הברית, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, שבו הוא מודה ואומר שהוא מתרגש מאוד שקריית ים, העיר היפה, קרה על שמו פארק חדש שעכשיו אנחנו בונים אותו.
אוקיי, בוא נסיר משהו אחד מסדר היום, בחירות בעוד פחות משנה, אתה מתמודד.
בוודאי, אני מתמודד ואני פשוט רוצה להמשיך בתנופת הפיתוח והעשייה שקורית היום בקריית ים.
בעצם מכל ראשי הערים, אם אני ככה מסתכל מסביב, נראה שהמעמד שלך הוא דווקא פחות בטוח. תקן אותי אם אני טועה, אנחנו רואים, נשמעים גם קולות על חזרה אולי של סיסו לתמונה. בבחירות הקודמות היית מתמודד יחיד בעצם. איך נערכים לשנה הזו ולבחירות בנובמבר?
טוב, אני רוצה להזכיר לכולם שאני מכהן כ-30 שנה רצוף כחבר מועצת עיר בקריית ים. זה התמדה, זה עשייה, זה אהבה של הדבר, ולא במקרה אני הוא שהחלפתי את שמואל סיסו והייתי מועמד יחיד, כמובן הוותק והניסיון והכלים שיש בידי, שזה השכלה והתאמה בדיוק לתפקיד. אני רוצה גם לציין שאני גם מתמודד עכשיו, ולא משנה מי יבוא להתמודד, אם זה שמואל סיסו בברכה אני מקבל אותו, אני תוהה, אם שמואל סיסו יבוא אחרי פעמיים שהוא עזב את העיר ושוב רוצה לחזור, הוא הרי הלך כי הוא מיצה את עצמו, והוא אמר את זה, הוא מיצה את עצמו והלך לאתגר חדש. אז תושבי קריית ים יודעים את העשייה, אני מאמין שגם שמואל סיסו גאה במה שנעשה בעיר היום, בעשייה, גם מבחינת מערכת החינוך, גם מבחינת פיתוח של התשתיות של העיר, וכמובן השכונות החדשות שאנחנו הולכים לבנות, שכונות מגורים, כאשר הייתה הקפאת בנייה, כמעט לא נבנתה דירה אחת בקריית ים, בשנים האחרונות אנחנו רואים תנופה של פיתוח של דירות לזוגות צעירים, וכמובן אנחנו הולכים לבנות עכשיו, בשנה הקרובה, 2,000 יחידות דיור חדשות, עם מחיר למשתכן לזוגות צעירים.
הצעירים מגיעים לגור בקריית ים היום?
כן, יש הרבה צעירים, כמובן גם הנדלן בקריית ים מאוד עלה, הוא היום ממש, אתה רואה את המחירים יקרים, יש תנופה של התחדשות עירונית בקריית ים. אנחנו רואים בקריית ים א' וב', יש תמ"א 38, התחדשות של מבנים, כאשר עולים ב2.5 קומות, וכל הדירות נרכשות על ידי זוגות צעירים.
עברת תקופה לא קלה, אנחנו זוכרים לפני משהו כמו שנתיים, שנתיים וחצי, את הפיצוץ מטען ברכב שלך, הסתובבת גם במשך תקופה עם אבטחה. איך אתה היום עם תחושת הביטחון שלך, נקרא לזה?
האמת שאני כל הזמן הרגשתי בטוח, גם לפני הפיצוץ, כאשר לא הייתה לי הבטחה, הרגשתי כל כך בטוח, כי אני נגיש לתושבים, מתייחס אליהם יפה, ולכל תושב, כך שזה היה לי הפתעה, הנושא של הפיצוץ, הפתעה מאוד גמורה, לא האמנתי שלי זה יקרה, כן. אבל כנראה שיש אספסוף קטן, שרוצה לעשות דברים מחוץ לחוק, כאשר הם לא מבינים שגם ראש עיר לא יכול לתת הכל, לא קיוסק בחוף ים ולא באף מקום,
ובאופן אישי עליך, אתה אומר, זה לא משפיע, מה שנקרא, לא מפחד מאף אחד, ומתמודד שוב.
אני גדלתי בתוך השכונות, אני יודע מה זה, אני מכיר את כל הנוגעים בדבר, ואני לא פוחד, באמת לא פוחד.
אוקיי. בוא נדבר על תדמית של העיר. דיברנו עכשיו, אתה יודע, רק בדקה שתיים האחרונות על פיצוץ מטען ברכב, על מקרי אלימות. אנחנו זוכרים בקיץ האחרון את אירוע הלינץ' המפורסם גם בקריית ים. יש בעיה של תדמית בעיר שלך?
לא, אני חושב
למרות שיש לציין, אתה פועל לשנות את הדימוי.
ראינו בקרית חיים, בנשר, במוצקין, תקירות, פיצוצים, מתעני חבלה גם בנשר, גם בקרית חיים, באחי אלעד, גם במוצקין. נכון. וזה לא רק בקרית ים, זה קיים, הנושא של הפשע קיים, בכלל, בארץ בכלל. אבל אני לא אומר שקריית ים היא שונה מכל הארץ, אני חושב, אבל אני חושב שהמשטרה עושה את שלה, עוצרים, עושה את העבודה שלה, ואני מאמין שזה בסוף ימוגר, כי 99% מהתושבים הם אנשים טובים, אנחנו, יש לנו חברה מצוינת היום בקריית ים. אל נשכח, בל נשכח שקריית ים היא העיר שקלטה הכי הרבה עלייה בכל האזור. ועלייה גם ממדינות קשות, כמו אתיופיה, כמו קפקז, כמו... ומדינות קשות, ובכל זאת אנחנו מצליחים לעשות מערכת חינוך מצוינת בקריית ים, ואני חושב שקריית ים שינתה את פניה בתחום הזה.
אז זה קצת מקשה עליך בעצם, אולי תמהיל האוכלוסייה הזה להפוך את קריית ים, כמו שאתה רואה בחזון שלך, לעיר קייט, לעיר נופש, לעיר של, של רצועת חוף נהדרת.
תראה, שאלה מצוינת, כשבנו את הקריות, קריית ביאלי, קריית מוצקין, קריית ים, התוכנית המתאר הראשונית הייתה שהכלכלה של קריית ביאלי תהיה מאזור תעשייה, כלכלה של קריית מוצקין תהיה ממסחר, והכלכלה של קריית ים תהיה מהקיט, מחוף הים. אז קיים תעשייה בביאליק, קיים מסחר במוצקין, קריית ים היום היא מתחילה את הקיט. אני יודע שהשנה כבר ייבנה המלון הראשון בקריית ים, בחוף ימית. זה הכרזה אולי כמובן. דבר שני, אני תמיד טענתי שחוף הים בקריית ים הוא אחד הפנינות היפות. אנחנו הולכים להגדיל את הטיילת מקריית חיים עד רפאל, ימינה לסביון ים, לכיוון סביון ים. עושים טיילת ארוכה עוד השנה. שנה שעברה, ממשלת ישראל קיבלה החלטה שקריית ים תקבל מענקים לבניית בית מלון, כמו עיר תיירות, כמו אילת, בדיוק, 25% מענק לכל מי שבונה בית מלון. זה רק שנה שעברה קרה. אז אנחנו רואים שאנחנו הולכים ובאמת הולכים לפתח את רצועת חוף הים.
בוא נדבר באמת על, על הליכוד, תנועה שגדלת בה. איך אתה רואה את המפלגה, אגב? השמות החדשים, הפרצופים החדשים, אג'נדות או לא אג'נדות?
לצערי, המפלגות הגדולות, אפשר לומר, פשטו רגל, כמו מפלגת העבודה, מפלגת הליכוד, וזאת בגלל שהבסיס האידיאולוגי שלהם התפורר. ואז כמעט כל מפלגה הפכה להיות לסופרמרקט של דעות, ואין משהו אידיאולוגיה שהיא מנחה את הכל על בסיס אישי כמובן, וזה לצערנו הרב קורה. לא שהמפלגות החדשות, כמו של עתיד או כל מפלגה אחרת שבאה על סקטוריאלית כזאת או אחרת, נותנת את המענה. השיטה צריכה להשתנות, לדעתי, המפלגות פשטו רגל. גם הנושא של הפריימריז, זה לא זה.
יש גם הרבה קולות בליכוד, מירי רגב ואורן חזן ועוד שמות נוספים, שפתאום מציפים את כל עניין השד הדתי. אנחנו בשנת 2018 חשבנו שהדבר הזה ייעלם מהעולם. באווירה הזו של סוף שבוע ויום שישי, אני קצת אולי הרשה לעצמי, בסביבתך הקרובה, כולם מכירים אותך בתור דדה אבנצור.
נכון.
נתקלת מתישהו במהלך חייך, בקריירה הפוליטית שלך, בגילויים של, של אפליה, של גזענות, גם אתה, גם קודמך, תמיד התגעתם, גאים מאוד בשורשים המרוקאים שלכם, ובכל זאת, משהו שיצא לך להתקל בו?
תראה, אני עליתי בשנת 70 לארץ, בגיל 10. עליתי ממרוקו כשהמשפחה שלי הייתה, בוא נגיד, עשירה. לא באנו במצוקה, אבא שלי היה עשיר, היה לו 3 חנויות שהוא קנה באדר, חי מהסחירויות שלהם. אני אישית למדתי בעליית הנוער בפנימיית ימין אורד. אני רוצה להגיד לך שאני כל פעם התקוממתי נגד אלה שדיברו על אפליה הדתית. מה שקיבלנו בארץ הזאת, אם זה ספרדים, אם זה מזרחים, בכל התקופות קיבלנו פה הכל. אני נגד נגד לומר בכלל שקיימת אפליה הדתית.
אבל זה קיים משהו שאתה נתקל בו באופן אישי?
אני לא נתקלתי, אני אומר לכם באופן אישי, לא נתקלתי. קיבלתי המון בארץ הזאת, ואני מודה למייסדים של הארץ הזאת על מה שקיבלתי, באמת כל יום. זה שילד ממרוקו עולה, מגיע לתואר ראשון במשפטים, תואר ראשון מנהל עסקים, הנדסה אלקטרוניקה. לכל הדברים האלה, גם קיבלתי המון עזרה. ולהגיע להיות ראש עיר, זה מראה שאין אפליה, ושכל אחד יכול. וזה מה שאני אומר לילדים שאני פוגש, שלפני הצבא, וגם אחרי הצבא, אצלי בבתי ספר, אני נותן להם את הדוגמה האישית שלי, ואני אומר להם, אתם יכולים להגיע לכל מקום שתרצו. אנחנו ניתן לכם את כל הכלים, ואתם יכולים להגיע לאן שתשאפו, השמיים הם הגבול, בכל תחום.
30 שנה של פעילות ציבורית, 4 שנים כרגע כראש עירייה. לכנסת ניסית להיכנס פעמיים, פחות בהצלחה, זאת מדגדג לך איפשהו?
לא, זה לא פחות בהצלחה, אני פשוט נבחרתי. כן. אבל הליכוד לא קיבל...
פחות בהצלחה לליכוד.
כן, הליכוד לא קיבל באותם זמן את ה... זה הייתי מועמד של חיפה 5 פעמים כן. לכנסת. פעמיים הייתי מאוד קרוב, ואף אחד לא התחלף במהלך הקדנציה. אני אגיד לך את האמת, כל חיי רציתי להיות ראש העיר קריית ים. כששמואל סיסו היה ראש העיר, קשה היה מאוד לנצח אותו, זו האמת. ואז הלכתי להיות סגן שלו, ולמדתי ממנו הרבה. הלכתי כברירת מחדל לנושא הכנסת, כי רציתי להשפיע בכמה שינויי חוקים מסוימים, ולהשפיע בתחום הזה. אבל לא ראיתי בזה, לא מקום תעסוקה, לא כראש עיר, ולא כזה. באמת לא חסר לי, גם מבחינת המצב האישי שלי. עבדתי במקומות מאוד טובים, הייתי סמנכ"ל של חברה גדולה, הייתי מנכ"ל אחר כך של חברה כלכלית בקריית אתא, אבל רציתי להשפיע, ואני אומר לך, באמת, ואני אומר לכל תושבי קריית ים, בשבת הזאת שנכנסת אלינו, קריית ים הולכת לשנות את פניה מכל הבחינות.
יפה, אז מסר אופטימי בנוגע לעתידה של קריית ים יש לנו, בנוגע לתעלומת בתולת הים, עדיין אין לנו חדשות בעניין הזה, אבל נקווה גם שזה יקרה. דוד אבן צור, ראש עיריית קריית ים, אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו, וסוף שבוע נעים.
תודה לך, ולכל מאזיני 99.5, שבת שלום.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, מאי אמן, העיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה, מהמכללה החברתית-כלכלית, ובועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו.
בוקר טוב. בוקר טוב.
איזה כיף שאתם כאן, בואו נתחיל. Yeah. אז איך אפשר לסכם את השבוע בלי השם יאיר נתניהו? אין באמת צורך לחזור על כל הפרטים. בועז, אני מניח שהגעת טעון בעניין הזה, בוא נתחיל איתך.
לא הגעתי טעון, אני לא מבין על מה כל הרעש.
כן.
אני מכיר הרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים, שהולכים למועדוני חשפנות, אנשים מן היישוב, לא סוטים ולא אנשים משולי החברה. אני מכיר גם יש הרבה חברות שהן חשפניות, הן עושות את זה, אתה יודע, ברצון רב, זה כסף טוב. אני לא רואה מה ההתלהבות מזה שבחור ב-27, אז שהיה בן 25, הלך עם חברים במועדון חשפנות, והפכו מזה את זה לפתיחת מהדורות החדשות. זה לדעתי, אתה יודע, אני מה להקיד.
אני לא בטוח שאתה יודע, רוב החברים שלך הם לא הבן של ראש הממשלה, אני גם לא חושב שזה היה הסיפור, אתה יודע, גיא, אולי תעשה לנו סדר בנושא הזה.
האמת היא שהייתה לי הברקה השבוע על הדברים האלה של הקלטה של נתניהו, בפרפרזה על משפט יהודי ידוע, אמרתי שנסיכים דעתם קלה. כי הוא הרי נסיך. האמת היא שכן, כל המשפחה הזאת מתגלה כפיגוע תקשורתי, אבל זה באמת לא הסיפור, כבר אמרתי זה פה בעבר, שאם הם אנשים טובים או לא ומעניינים או לא, זה לא העניין, אבל כן, חשפנות זה כן בעיה לדעתי, ויש מה לדבר על זה, וטוב שמדברים על זה בזכות זה. והשאלה הלא פחות מעניינת זה, מה שנקרא, מה הוא יודע על איך הגיע הכסף במתווה הגז לקובי מימון, שמה שנקרא, יכול שזו האמירה שלא עומד מאחוריה הרבה, אבל גם יכול להיות אחרת, ואני מניח שהוא יודע.
מה בעצם כל הסיפור פה? הבן, האב, מתווה הגז, תעשי לנו, אולי את תעשי לנו כאן סדר?
אני חושבת שבו את צודק, מה? למי מאיתנו זה לא קרה? שנסענו בערב יום שישי מהבטח, ברכב שרד,
כן.
ובן של טייקון, ושפכנו אלפי שקלים על נשים שנאלצו להידרדר ולעבוד כחצפניות, וניסינו לשדל את הבנות שלנו, את החברות שלנו לשעבר.
למי מאיתנו זה לא קרה?
למי מאיתנו זה לא קרה שמימנו את שהותנו ואת חיינו, והיה לנו מספיק כסף כדי לפזר טיפים לכל מיני נשים שאחר כך גם קראנו להם זונות. תקשיבו, אתם מגזימים, הוא ילד. הוא ילד, הוא אמנם מעורב.
הילד של כולנו.
הוא אמנם מעורב בכל מה שקורה, בניו מדיה, והוא אומנם אחד מהיועצים היותר קרובים לראש הממשלה, והוא מאוד 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 אחראי על כמה מהדברים המאוד מהותיים שקורים לפחות מול התקשורת. אבל הוא ילד קטן וחמוד, ולא מציג.
מאיה פתאום נורא מתחסדת. כמה מהחברים והחברות שלך שאת מכירה שהלכו למועדוני חשפנות כפילוי?
אף אחד,
את לא מכירה.
אני חושבת, בועז, אף אישה, ואתה לא תשכנע אותי אחרת. לא בוחרת למכור את הגוף שלה.
לא, אז אני מכירה הרבה בחורות שעושות את זה מרצונן החופשי.
מועדוני חשפנות
זה לא בית זונות שאיתם שמביאים בחורות מחול ומעבידים אותם בכוח ובכפייה. ממש לא.
אף אחת, אני אומרת לך, אף אחת לא רוצה למכור את הגוף שלה, ומועדון חשפנות זה מכירת גוף. אבל אני אומרת, הוא לא עשה שום דבר.
חברי, אבל אולי כל הדיון הזה על מועדון חשפנות ומוסרי, לא מוסרי, אנחנו קצת סוטים פה לגמרי מהעניין. אנחנו מדברים על בן של ראש הממשלה, בחור בן 26, שמעורב בעסקאות הגדולות של מדינת ישראל.
סליחה, אני מדברת על הצביעות, כי ביום זה כולם, כל החרדים מדברים על כן רכבת בשבת, לא רכבת בשבת, כן חוק מרקולים, לא חוק מרקולים, כולם צפויים, כי יש לכם בן של ראש ממשלה שהולך למועדוני חשפנות בערב יום שישי ואף אחד לא פותח את הפה. ואנחנו מטומטמים, כי אנחנו צריכים באמת לעשות משהו. חוץ מלדבר בתוכנית של
עמית לוי. לא, זהו, שאותי בעיקר מעניין מתי בועז כהן ייקח אותנו לאיזה ארוחת בוקר בבנדיקט ויפזר אלינו קצת שטרות, אז בואו נמשיך.
לא, למה לדעתי אני אקח אתכם למועדון סאדו מזו, ואז תמציאו אתם, תגידו, אוי אוי אוי, אנחנו...
האמת היא שהממשלה ש...
מאיה, זה אותו דבר.
בועז.
לא, אתה היית לאחרונה במועדון חשפנות, זה אותו דבר.
חברים, בואו נמשיך הלאה. גם השבוע, כמו כמעט בכל שבוע, נחשפו מעבדות סמים בדירות בקריות, בנשר, זה קורה כמעט בכל הארץ. גיא, כאזרח וכאבא, היה מטריד אותך לגלות שהשכנים שלך מגדלים מריחואנה בעדניות?
יש לי כל מיני סוגיות סביב השכנים שלי, אז אני לא יודע אם מריחואנה היה הדבר הכי גרוע, נסגור את הוויכוחי חנייה קודם. אבל אני חייב להגיד, אני אישית חייב להודות שאני בעד, קודם כל אני חייב להגיד שאני בעד לגליזציה, לא חושב שצריך לעשות את זה בצורה מדורגת וחכמה.
רגע, בוא.
בוא, מה אתה משווה?
אתה משווה
קנאביס לחשפנות, בוא נירגע. אני חושב שמה שנקרא, בלי לזלזל באנשים שעובדים במשטרה, שיש לי המון הערכה וכבוד על המאמץ האדיר והכפוי טובה שהם עושים, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מחפשים את המטרות הקלות ואוכפים את החוק איפה שקל לעקוף אותו, אפשר לראות את זה גם בכבישים בצורה יפה, ואנשים לפעמים באמת על כמה ג'וינטים מסתבכים עם תיקים פליליים ומעצרים וסיפורים ועסקאות סמים.
למרות שכאן מדובר, אתה יודע, גם על גידול, גם על סחר, מה היה עד כעיתונאית? הסיפורים האלה בכלל שווים דיווח, או שאולי מדובר ביותר מדי קרדיט שאנחנו נותנים למשטרה, או שהמשטרה גורפת לעצמה?
זה נורא תלוי איפה ומה, ותמיד המשטרה יודעת גם לשווק את זה כאיזה משהו שהוא נורא גדול ופשיטת סמים וכו וכו וכו. אני חושבת, ואנחנו רואים את זה, שזה גם פחות מעניין את הקוראים, כלומר זה לא איזשהו אישיו. ולמה שבועז אמר, מריחואנה ולגליזציה, זה בכלל לא מועדון חשפנות. אני חושבת שיש מחקרים, וזה הוכח שהמריחואנה הרפואית עוזרת ללא מעט אנשים, ואלמלא הלובי החזק של חברות התרופות, אולי יותר אנשים היו יכולים ליהנות מזה, בעיקר אנשים חולים, במקום להיות מכורים לכל מיני תרופות נרקוטיות.
לגמרי.
אולי עכשיו, עם כל מה שקורה בטבע, אולי דווקא, אתה יודעת, הסיפור הזה יתפוס טוויסט לכיוון אחר?
תראו, בארצות הברית כבר זה מתחיל לתפוס תאוצה, ויש מדינות, משהו שבקליפורניה, אם אני לא טועה, זה כבר חוקי ואפשר לעשן שם, ואני חושבת שזה צריך להיות הכיוון. למרות שאני באופן אישי לא מעשנת, זה עושה לי תאבון, כאילו זה גורם להשמנה איומה, אני קרה במקרח כשזה קורה.
בוא, אז איך אתה עם לגליזציה?
אני מאוד שמח לראות שחבריי לפאנל לא עושים עניין מקנאביס, מגרס, מחשי שזה עבירה פלילית, אבל מזה שהולכים למועדון חתונות שאין בזה שום עבירה על החוק, זה פותח את מהדורות החדשות. אני מאוד שמח לראות את הצביעות, אפרופו צביעות מאיה.
חשפנות צריכה להיות עבירה על החוק, קנאביס לא צריך להיות.
יפה.
אז תצא, תצא בקריאה.
אני יוצא, הנה, יש לי פה רדיו, אני קורא.
אני רק תוהה מי הם השכנים, כי אני, רגע, מה את מפריעה לי? את מפריעה לי, אני פשוט תוהה איפה אותם אנשים שאתה אומר בחיפה, הנשך, כי אתם מגדלים את הארוגות האלה, כי אני לא רואה אף אחד מהשכנים שלי במצב רוח טוב. אז אולי זה לא לידי.
יפה, ועכשיו אנחנו עם סוג של קאמבק.
אני נשענת עליך.
נינת טייב, רבותיי, חזרה השבוע, כמו שבישרו הודעות יחסי הציבור, לשיר בעברית, שיר חדש גיבור, אנחנו גם שומעים אותו עכשיו ברקע. מאיה, אהבת?
לא הקשבתי לו, סליחה, אני לא שמה, אין לי מושג על מה אתם מדברים, סליחה. אני פשוט כאילו, אני ראיתי אותה בפרומואים.
כן.
אני מבינה שפעם בכמה זמן היא מבליחה לחיינו.
והנה זה קרה.
אני כבר שנים, מאז שהיא עשתה היסטוריה ובאז בניצחון הגדול בכוכב נולד, זה היה, היא תכבה גם בשער של הארץ, של עיתון הארץ, וכבשה את הלבבות של כולם, חכה לפריצה הגדולה, אולי פעם זה יגיע, או שכמו שאמרה עליה, זה חכה של הולוגרמה.
גיא, אתה הזנת לשיר החדש של נינת, עיבוד של דודו טסה, קצת סלסולים גם שמענו.
כן, זה שיר חביב בתוך הליינאפ הגלגלצי שהשתלט עכשיו על כל התחנות, כולל 88, אז הוא משתלב שם נחמד. נינת חמודה, אהבתי אותה עוד מכוכב נולד אחד, אבל אני חייב להסכים.
עוד מהשיר שלנו.
עוד מהשיר, מהשיר שלנו, נכון, כן. שאז היא גם לפחות נראתה כמו בן אדם ולא כמו מקל תל אביבי. אבל מעבר לזה, אני חייב להסכים עם מאיה ש... לא זוכר שם את הגדולה או את המשהו ממש מרתק או מעניין שקרה איתה. מקווה לטוב, מאחל הכל טוב.
אז אני אאזן ואני אגיד שלדעתי, נינת, את נראית מצוין, בועז, תסגור לנו את הפינה הזאת.
אנחנו מסיימים איתי כמובן. מה שמזכיר לי, שבזמנים היפים, שעשיתי ציפורה בעיתון העיר המדור המיתולוגי, הפגישו כמה רכילאים ארציים למין פאנל שיצא בכתבה בפנאי פלוס. ונתנו לנו בסוף מין משחק אסוציאציות, להגיד את המילה הראשונה שעולה לנו בראש. ובין המילים, בין השמות הראשונים שהעלו, זו הייתה נינת טייב, אני זוכר שכולם צערו וגשו שאמרתי, מאומה, לא מאומה. אני חושב שעד היום, אני עברו יותר מ-10 שנים, הוכחתי את הטענה הזאת. כבר אז, שהייתה גיבורת מדורה רכילות, לא היה לה שום ערך אומנותי בארץ, אולי הוציאה דיסק אחד, שאביב גפן נדמה לי, אז בעלה, אתם לא זוכרים את השירים אפילו מהדיסק הזה, אתם רק זוכרים לכל החיים את ים של דמעות, ים של דמעות. גם היום שהיא חזרה לארץ והוציאה בעברית, אני רוצה לשאול, אם פה אני לא זוכר אותה ומה היא... אז נראה לכם שבארצות הברית מישהו יזכור אותה ומה היא עשתה? אתם מתפעלים שפתאום מפתחת את הקריירה בארץ?
בועז, היית הראשון לזהות.
לגמרי, לגמרי, רצית לי את המילים מהפה.
ובועז, אני מתנצלת להפרט לך קודם, אבל אני רוצה לאתגר אותך. אני רוצה שאתה תפגיש אותי עם חשפנית שאוהבת לעבוד בזה.
אני מוכן.
לצלילי נינת טייב ברקע.
טוב, אנחנו מסיימים עם חתיכת אתגר. חברים, היה תענוג. העיתונאית מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית-כלכלית, והעיתונאי בועז כהן, כתב העיתון קולבו. תודה רבה לכם, ואחלה סוף שבוע.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
יש לה אודם חטובה וגבוהה במחלקה להלבשה תחתונה במסביר אולי הכי יפה בעיר צעירה ונעימה שבא לשיר בלי גינונים מהמבט הזה שמסתיר במסביר אולי הכי Oh,
הכי יפה בעיר.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
לא בכל יום מגייסת חברה ישראלית 150 מיליון דולר, בטח לא חברה שפועלת בלב ליבה של טירת כרמל. אני מדבר על אינסייטק ואומר בוקר טוב למייסד החברה קובי וורטמן.
בוקר טוב.
קובי, שימשת בעבר כמנכ"ל החברה, כיום אתה סגן יושב הראש, בכמה מילים לרובנו שוודאי פחות מכירים את החברה, ספר לנו על אינסייטק.
טוב, אינסייטק נוסדה ב-1999 כאשר הרעיון היה להחליף את חדר הניתוח הקיים בחדר ניתוח לא פולשני, כזה שאדם יכול לעבור בו טיפול ולמחרת להיות בחייו הרגילים, עבודה, משפחה וכדומה.
Okay.
זה היה הרעיון שבסביבו הוקמה החברה, ולצורך מימושו פותחה טכנולוגיה סופר מתקדמת לאורך הרבה מאוד שנים, דיברנו החל מ-99, והושקעו כ-300 מיליון דולר בפיתוח הטכנולוגיה הזאת עד רגע זה.
כמה עובדים מועסקים בחברה?
החברה מונה עולמית כ-250 איש, מתוכם כ-150 בישראל.
והעובדים הישראלים, כמה מהם הם תושבי טירת כרמל או הסביבה?
בוא נגיד שחלק משמעותי, אני אכלול את חיפה וטירת הכרמל, כן, כיחידה אחת, אז בוא נניח, עוד פעם, אני נותן לך הערכה, משהו בין 50 ל-70 עובדים.
אוקיי. עברתם הרבה מאוד בדרך לגיוס הזה, הייתה דחייה של הנפקה בבורסה, תחלופה של משקיעים, עד שהגיעו האחים צ'רלס ודייוויד קוך, נציין חברת השקעות פרטית מהגדולות בארצות הברית.
כן, עברנו כמו כל סטארט-אפ, עברנו הרבה מאוד שלבים והרבה מאוד אתגרים, אתגרים מאוד לא פשוטים. בחלק גדול מהדברים שעשינו, היינו הראשונים, ועדיין, הראשונים בעולם שהצליחו לפתח פתרונות מהסוג הזה. כפי שאמרתי, נדרשה השקעה מאוד גדולה בכדי להגיע לנקודה הזאת, אבל היום החברה היא חברה מוכרת, וקצב המחירות גדל כמעט ב-50% שנה על שנה, היא הולכת ומתפתחת מאוד מהר כרגע, ובעצם מה שלקח שנים להגיע לרגע הזה, זה להוכיח רפואית, להוכיח קלינית, את היעילות של הטיפול ואת הבטיחות שלו באפליקציה אחר אפליקציה. אנחנו היום כבר עם בעצם שתי אפליקציות מאושרות FDA, ובדרך עם אפליקציה שלישית. אנחנו עם אפליקציה שלישית מאושרת באירופה. בסך הכל, כפי שאני אחזור חזרה אחורה לחזון בהקמת החברה של החלפת חדר ניתוח בחדר ניתוח עתידי, כשאתה חושב על חדר ניתוח, חדר ניתוח זה מקום שבו אנשים עם מחלות ונגעים שונים מגיעים לקבל טיפול. אותו דבר אנחנו רואים עם הטכנולוגיה הזאת, זה יהיה חדר ניתוח עתידי, לא פולשני, שיוכל לטפל מגוון שלם של תחלואים.
דווקא אנחנו רואים בשנים האחרונות, או בעצם למעשה מיום היווסדה של החברה, אינסייטק רושמת הפסדים וגם לא מעט כאלה. מאז שנת 2000, נציין במחצית הראשונה של 2017, נרשם הפסד של קרוב ל-20 מיליון דולר, תקן אותי אם אני טועה.
זה בסדר, זה נתון נכון.
אוקיי. הציוד שלכם, אני מבין שנמצא ב-120 בתי חולים ברחבי העולם, איך העסק הזה בעצם הוא לא מרוויח, כמו שהיינו מצפים אולי?
חזרה, התשובה היא קצב ההשקעה במחקר ופיתוח. קצב ההשקעה של החברה הזאת במחקר ופיתוח הוא מאוד מאוד גבוה, והיה ניתן, אם מישהו היה שואל אותי, האם ניתן להפוך את החברה הזאת לרווחית היום, אז על ידי עצירת מאמצי מחקר ופיתוח היה אפשר להפוך את החברה הזאת, נגיד, לברייק איבן, אוקיי? לחברה שלא מפסידה.
Okay.
הבורד, לשמחתי, קיבל החלטה, שבעצם אומרת לחברה, אתם פיתחתם כזה גרעין משמעותי של טכנולוגיה ייחודית, חייבים למצות אותו בצורה שאנחנו נשמור על המובילות בשוק העולמי, ואינסייטק היא בלי ספק היום המובילה בשוק העולמי של התחום הזה שנקרא טיפול מונחה MRI, כאשר משתמשים באלומת גלי קול לבצע את הטיפול.
קובי, 150 מיליון דולר, כפי שציינתי בתחילת השיחה הזו, מה המשמעות המעשית של הסכום הזה, של הגיוס
המשמעות
הזה?
המשמעות הולכת חזרה, זה הכל נקודות נקודות מבט על אותה מטרה מהרבה כיוונים. המשמעות היא שההשקעה הזאת תאפשר לנו להאיץ את מאמצי מצד אחד הפיתוח והמחקר, גם הטכני וגם הקליני, ולהיכנס למגוון שלם של תחומים, למשל לדוגמה גידולים במוח, למשל מתן תרופות מונחות, סדרה שלמה של דברים שאני לא אכנס אליהם כרגע, ומאפשרת לנו גם להתחיל להשקיע בצורה מאוד משמעותית במסחור הטכנולוגיה. כי נגיד בעשור הראשון של החברה, אנחנו עסקנו רק בדבר אחד, בלקחת חלום ולהפוך אותו למערכת. בעשור השני של החברה, לקחנו את הטכנולוגיה הזאת שפותחה, והתחלנו להוכיח מחלה אחר מחלה, או תחלואה אחרי תחלואה, שאנחנו מסוגלים לטפל בה. אנחנו היום נמצאים, הייתי אומר, בפאזה השלישית של החברה, שבה המסחור של הטכנולוגיה הזאת, החדירה לשווקים, חינוך השוק, חינוך הרופאים, ביצוע מחקרים רפואיים ופרסום התוצאות, כל הדברים האלה כרגע נעשים, הם דורשים השקעות כבדות, אבל אנחנו מאמינים שברגע שהתוצאות יתקבלו, ההשקעות האלה תחסנה את עצמם או תחזרנה את עצמם בצורה מאוד משמעותית דרך מחירות.
אוקיי, העיקר שנהיה בריאים, קובי וורטמן, מייסד וסגן יושב ראש חברת אינסייטק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, תודה.
בבקשה רבה ושיהיה שבוע שקט.
סוף שבוע נעים, תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אתמול עלתה לאוויר סדרה חדשה בתאגיד השידור כאן, ומבית היוצר של יקיר התוכנית שלנו, מלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של כאן. בוקר טוב מלך.
בוקר מעולה.
תתחדש, קודם כל.
תודה, זה קודם כל, נכון.
אז למי שהחמיץ את פרק הבכורה אתמול, ספר לנו על מה הסדרה.
הסדרה עוסקת במקצועות של חרדים, אפרופו חרדים יוצאים לעבוד או לא יוצאים לעבוד, יש מקצועות שיש רק להם, זאת אומרת אין להם מתחרים בעולם החופשי והגדול. ליקטתי כמה נבחרים, הבולטים שבהם זה יצרן שטריימלים, שזה לדעתי מסכן, נבטי שטחנית, שזה המין אשת טינדר. טוב, ליקטנו כמה מעניינים, ישבתי איתם, שוחחנו, קצת הסתלבטתי עליהם כמו שאני אוהב לעשות.
כן.
ואני חושב שהתוצאה מעניינת.
איך נקראת התוכנית?
היא נקראת אבם.
אוקיי, תצטרך להסביר את זה.
לי מותר לזלזל בדתיים האלה ולקרוא להם אבמים, אבל זה ראשי תיבות של עולם בעלי מלאכה.
אוקיי.
לקרוא לעבדים בצורה יפה זה עולם בעלי מלאכה. אבל כן, זה קצת, גם ראשי תיבות, קצת סימבולי.
כן.
וגם כי מותר לי, אז אני עושה את זה.
זה בטוח.
מותר לי גם להגיד דוסים, אתה מבין?
מותר לך הכל, בעיקר דברים שאולי לנו עשו. אומרים, אתה יודע, שמקצועות, הרבה מקצועות הולכים ונעלמים מהעולם בשנים האחרונות, וזה ילך ויחמיר, אם אנחנו מסתכלים על זה בפן הפסימי, ושבקרוב את כולנו יחליפו רובוטים. איך זה במגזר?
נכון, הרובוטים יחליפו אותנו, ואני לא חושב שבקרוב יהיה...
לא אותי ואותך ספציפית אולי, אבל אתה יודע, בעלי המקצועות...
גם אותנו, אני חושב שלא יצטרכו יותר כותב תוכן או מגיש תוכן.
כן.
יוכלו לקרוא לך לחצי שעת עבודה, תעמוד מול פרומטר, תכירי משהו, ועשית את שלך.
כן, או שהאלגוריתם, אתה יודע, ינסח עבורי את הטקסט הזה.
נכון. ומנגד, אני לא רואה שמפתחים רובוט שיחבר לי שטיימל, או שיאחד בין שני אנשים בצורה דתית של פגישה 2-3 פגישות ומתחתנים. אם ניקח את הדוגמה של שטחנית.
כן.
הפרק שעלה אתמול ספציפית עוסק במשהו שהוא כן יכול להתחלף ברובוט. זה האדם שמכין קוגלים לאירועים הומי אדם.
אוקיי.
הוא מעמיד סירים ענקיים שמפוצצים בביצים ושמן בעיקר, גם סוכר, ועושים פה לזה עוד קצת סוכר. ואתה, ניסיתי לעזור לו, אתה להרבב את היטריות עם הידיים, פחות הצליח. אבל אותו כן, בהחלט יכול להחליף רובוט בעוד שנתיים.
קיגל או קוגל דרך אגב, הדעות פה חלוקות.
זה השאלה הזאת שם, זה קוגל.
כן.
ויש הוגים קיגל, ואצלנו בבית קראו לזה קיגל, עם שוון נח מוזר כזה שקצת מגביל אותך, תנועות ידיים כשאתה אומר קיגל.
מה המקצוע הכי, בעל המקצוע הכי מפתיע שנתקלת בו?
את האמת שבזמן הזה... קצת טרתי אחר אנשים מוזרים, אבל בקורח המציאות הגעתי גם למקצועות שלא הכרתי.
למשל?
כמו אדם שמנחה הכנסת ספר תורה.
מנחה הכנסת ספר תורה.
עכשיו, מה שהוא עושה, זה נשמע לך רץ עם האנשים שרוקדים ברחוב או בבית הכנסת?
אני מדמיין כרוז, אתה יודע. כרוז.
זהו, הוא עומד עם מיקרופון והוא בעצם מוכר את הסיבובים עם ספר התורה. אדם שרוקד עם ספר התורה תורם כסף לבית הכנסת, ואז הוא רוקד עם הספר. עכשיו, הוא אדם מזרחי, הבנתי שכל עדות המזרח עושים את זה. אני כאשכנזי, אני לא יודע אם זה מזכיר, שם המשפחה שלי, זילברשלג, אני לא כזה, יודעים שאני אשכנזי?
מצלצל קצת אירופאי משהו, כן.
כן, 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 מריח אירופאי, לא ידעתי על דבר כזה, וזה מאוד הפתיע אותי. אז זה ככה, גם לי היה חידוש מהעיסוק בזה.
אז הנה, אפילו בגילך המופלג 21, יש דברים שמפתיעים אותך בחיים, ואנחנו לומדים על זה שחרדים, בניגוד אולי למה שחלקנו חושבים, יוצאים לעבודה.
נכון.
שזה תמיד טוב לדעת. ובתור אחד
תמיד טוב להתחדש.
זה בטוח. אז בתור אחד שכרגע לפחות אין לו תחליף, אני מאוד רוצה להודות לך, מלך זילברשלג, כותב ומגיש בינתיים, בחטיבת הדיגיטל של כאן, עד לבואם של הרובוטים שיעשו את זה במקומך. תודה, ושבת שלום.
תודה לך, שבת מצוינת.
יאללה, ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
עכשיו אני ממש שמח להגיד בוקר טוב לאחד היוצרים המהפכניים והמסקרנים כיום במוזיקה הישראלית. הוא כותב, מלחין, מבצע וגם פרפורמר ענק שהפך לשם מוכר בכל בית בישראל. בוקר טוב, חנן בן ארי.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה שלומך?
ברוך השם, טוב.
תשמע, אחד הלהיטים הגדולים שלך בשנה החולפת היה ויקיפדיה, מה שמוביל אותי לרעיון הזה, שאנחנו גם נעשה אותו קצת, בוא נגיד, מבוסס ויקיפדיה, אני כאן עם הערך שלך פתוח מולי. אגב, אתה יודע מי אחראי עליו, על העריכה שלו?
אין לי מושג.
אוקיי, אבל הוא מעודכן, אני יכול לספר לך שהוא מעודכן. אז בוא נתחיל. כתוב פה שאתה זמר, ואת זה אנחנו יודעים בעיקר מאז תותים. איך אתה עם השיר הזה היום? אתה אוהב אותו?
אני אוהב לשיר אותו בהופעה, שיר כיפי בסוף. אני חושב שהוא גם קיבל עכשיו את הפרופורציות שהוא צריך להיות בהן. ואז היה השיר הרביעי שהוצאנו מתוך האלבום הראשון.
כן.
ולפני כן היה אמא אמא איתי ואימך עד אליי ואיזון, שירים שגם מאוד הצליחו, אבל ככה כשתותים יצאו עשה רעש מאוד מאוד גדול. ועכשיו אחרי ויקיפדיה ואחרי לא לבד ואחרי מה אתה רוצה עם הסינגל האחרון, אז הוא מקבל איזשהם פרופורציות נכונות למה הוא צריך להיות. זה שיר כיפי, שיר כיף לשיר.
אתה בטוח מודע לזה גם, זה שיר שמאוד תפס בקרב ילדים. אני יכול לספר לך מהניסיון שלי, שאתה יודע, בשנה האחרונה, הבנות שלי ביקשו לשמוע אותו באוטו, לא פעם ולא פעמיים.
כן, כן, זה שהוא תפס אצל ילדים טוב, כנראה בגלל שאנחנו אוהבים דברים מתוקים וטובים, והתותים ככה תפס.
למרות שהטקסט ברובו...
מדי פעם מקבל, אתה יודע, בקשות ליום הולדת 6 ויום הולדת 4 וכל מיני דברים כאלה שהם בסוף הכי יפים בעולם.
כן, למרות שהטקסט ברובו קשה.
כן, אתה יודע, זה שיר שהוא ככה נכתב חצי בציניות, לא הרבה הבינו עד הסוף את הכוונה שלו. וזה בסדר, זה ככה עם שירים, במיוחד שירים שהם שירים קצביים ושירי פופ, ולפעמים זה מטעה. כן. אבל כן, אתה יודע, אני מתפלל שהחיים שלנו יהיו כמה שיותר טובים וכמה שפחות קשה.
זה בטוח, אני גם רואה כאן שכתוב שנולדת וגדלת בקרני שומרון, מקום שאני מכיר באופן אישי, בעיקר מאבטשים שעשיתי שם בסדיר. שבוע קשה עבר על השומרון.
חיה,
באבטשים. וואה, באבטשים, תשמע, 20 שנה לך תזכור, כמו שאומרים.
לגמרי.
אבל אנחנו מדברים, אתה יודע, בשבוע לא פשוט שעבר על השומרון, אפשר להתנתק מהמציאות?
לא, אי אפשר. אי אפשר להתנתק, אבל לא צריך גם. השומרון זה חלק ממדינת ישראל. האנשים שגרים שם הם ישראלים. אנחנו מדברים, אם אני מבין נכון, על הפיגוע ירי שהיה השבוע.
נכון.
הבחור שנרצח, רזיאל שבח, הוא היה חבר שלי לפני עשור. היינו מתנדבים יחד ב... כל מיני עמותות של ילדים נכים, אילן וקו לחיים, ובקיץ ככה, בחופשים, והיה בן אדם הכי מצחיק בעולם, הכי מגניב בעולם, עם וייב משוגע, וזה באמת שבוע עצוב מאוד, וקשה מאוד, ואני דווקא שמח, כי הרגשתי לצד העצב הגדול, איזושהי השתתפות והזדהות של כל הציבור הישראלי עם המשפחה ועם הכאב. זה משהו שהוא באמת חוצה מגזרים וחוצה פוליטיקה.
הכאב הזה. נכון. הערך שלך בוויקיפדיה גם מפרט על הסביבה הדתית שגדלת בה, תלמיד ישיבה וכולי, העולמות האלה שאתה חי בהם עדיין מתנגשים לפעמים?
החיים, אתה יודע, הם רצף של התנגשויות בין מה שאתה מאמין לבין מה שאתה, אתה יודע, בסוף צריך לעשות, ובין קריירה ובית, והעולם הדתי מלא, אתה יודע, מלא סתירות ומורכבויות בתוך עצמו. ובטח כשאתה יוצא ועושה מוזיקה ועובד בתעשייה שהיא שואו ועם הרבה מסכות ותחפושות ועניינים, אז זה מלא מלא התמודדות שאני שמח. שמח להיות חלק מזה.
איך אתה עם, אתה יודע, שיח סביב, נאמר, שירת נשים, הדתה, משהו שמעסיק אותך?
זה לא מעסיק אותי ביום-יום, כי אני מאוד בטוב עם כל הדברים האלה, ואף פעם לא נכנס למלחמות האלה, זה לא מעניין אותי, וזה היה לי כמו משהו שהתפוצץ הרבה מעבר למה שהוא. אני מתעסק בעיקר בלהוסיף טוב, להביא את המוזיקה שלי, לחבר בין אנשים. באמת, אתה יודע, אתה בא להופעות שלי, הנה עוד מעט יש בזאפה בחיפה, ברביעי הקרוב, אז אתה מוזמן.
נכון.
ומה שקורה שם זה קסם, אתה יודע, מגיעים נשים וגברים וחילונים ודתיים ומבוגרים וצעירים, וקורה שם איזשהו קסם באמת נדיר, לצערי הוא נדיר, כי אני חושב שזה יכול וצריך לקרות ביותר ויותר מקומות. אז אני משתדל להתעסק בזה.
ויקיפדיה גם מפרטת על הקריירה כמובן ועל ההישגים שלך במוזיקה. עד כמה חנן בנרי כאן כדי להישאר?
מבחינתי, כל כמה שאני אוכל להמשיך לעשות מוזיקה אמיתית ולהמשיך לחדש ולא לחזור ולמחזר את עצמי, אתה יודע, ולנסות להחזיק בכוח בתפקיד הזה, אמנות זה זכות. אז כל עוד אני אהיה ראוי לזכות הזאת, אני אהיה מאושר.
מה עוד כתוב כאן? השנה תהיה בין 30 בחודש אפריל.
באמת, יש... זה הפרט היחיד הנכון והמשמעותי בויקיפדיה.
תגיד, יש משמעות מבחינתך למספר הזה, לגיל הזה?
אני בעיקר מאושר, כן. מכל שנה שחולפת. באמת, אני כאילו, יש לי עכשיו, אתה יודע, כל החברים שלי חוגגים 30, אז אנחנו מתרוצצים עם יום הולדת של חבר להפתיע יום הולדת בעוד חבר אחר במקום אחר, וכולנו כזה מדברים על זה.
כן.
אז... רוב החברים שלי כזה חווים איזה סוג של משבר ולא הספקתי וכן הספקתי ומה עשיתי, ואני מסתכל על מה שעשיתי ב-30 שנה האחרונות, ויש לי עוד מלא 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 חלומות, אבל אני מסתכל ואני כאילו אמרתי לאשתי לא מזמן, אני מאושר, כאילו אם לוקחים אותי מחר, לא עלינו, לא על אף אחד, אני מרגיש שעשיתי כל כך הרבה וכל כך יפה וכל כך, אתה יודע, אני מרגיש שהחיים שלי מלאים.
איזה כיף.
ברוך השם, ותודה לאל.
כן.
ואתה יודע, זה לא סותר את זה שאני עוד חולה מלא ורוצה להספיק עוד מלא 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 מלא, אבל כל מה שיש לי עד עכשיו אני ממש מודה לאל, זה מדהים.
והנה משהו שלא כתוב בערך שלך בויקיפדיה, אבל בשביל זה אני פה ביום רביעי הקרוב, אתה מגיע לזאפה בחיפה, משהו שכדאי שנדע לפני ההופעה הזו, מה מחכה לנו שם?
זה בעצם ממש הופעות אחרונות לפני שאני מוציא את האלבום השני. ואנחנו ככה ממש חושפים עוד לפני שהאלבום יוצא בתוך הופעה, שירים חדשים שעוד לא יצאו ועיבודים חדשים, וכל פעם שאנחנו מגיעים לזאפה בחיפה זה כל כך כיף, זה הקהל הכי יפה שיש, כאילו מחכים לנו באיזה רעב כזה. זה קהל צעיר ומגניב ויפה, באמת יפה ומגוון. אז תבואו, אני לא יודע כמה הכרטיסים נשארו, אבל תספיקו ותבואו, זה יהיה זכות בשבילי, כיף גדול. ויאללה, חיפה. המצב של הכדורגל קצת קשה, צריך לחפות על זה במוזיקה טובה. למרות שהפועל מפתיע השנה.
פועל מפתיע, וגם מכבי אתמול, אתה יודע, גם מכבי השבוע...
אני עוקב בזהירות.
כן.
יש התאוששות זהירה ואיטית, ויאללה, אינשאללה, לאוף עליון.
חנן בנרי, היה כיף לדבר איתך, כיף תמיד לשמוע את כל מה שאתה עושה. אני אאחל לך שבת שלום ואחלה סוף שבוע. תודה.
שבת שלום, תודה.
תודה רבה.
תשמור עליי מפניי, תשמור אותי אמיתי.
ועם מה אתה רוצה ממני החדש של חנן בן ארי, אנחנו גם נפרדים. תודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר, למועצת הבוקר השישי, מאיה מנה, בועז כהן וגיא פדה, ליקיר המערכת, מלך זילברשלג, לטכנאי גיא המודעי, וכמובן לכם שהייתם איתנו בשעה האחרונה. סוף שבוע מצוין, ביי.
מה אתה רוצה ממני, מה? מה? מי ביקש ממך לזרוק בי נשמה? תחבק, תביט לי בעיניים. הבטחת שתמיד תהיה האור בקצה החשיכה, סנדר בחור כבר לא יכול. ניסיתי די, עכשיו תורך. תגיד לי מה אתה רוצה.